הופכים אותם למשחקי חברה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, איזה כיף להיות כאן, תוכנית מספר 47, אנחנו במחשבת הבריאה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, מה שלומכם היום, איזה כיף להיות כאן. אז ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אלינו למסע רוחני שבועי שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים. גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות. קבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאים, מלאי משמעות, אמונה וחיבוק עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אם אתם שומעים אותנו מהפייסבוק, יוטיוב או ספוטיפיי, אני מאוד אשמח שתעשו לנו לייק ותירשמו לערוץ כדי לקבל עוד תכנים ולהראות לנו שאלה התכנים שאתם אוהבים לשמוע, וגם כמובן שזה יקפוץ אצלכם בפיד. היום איתי באולפן נמצא, איפה הטופים? כרגע. שמואל רפאלי, שלום.
זה נחמד לשמוע שמור לפלי, תמיד קוראים לי שמוליק.
אז לצורך השידור נקרא לך שמוליק.
מצוין.
מה שלומך?
מעולה.
איזה כיף שאתה כאן.
תודה גם את.
תודה. אז למי שלא מכיר את שמואל רפאלי, מטפל ומורה לרייקי ולתקשור, מטפל באמצעות שחזור גלגולים, ועושה סדנאות בנושא, סופר. אז כמו שהבנתם, היום אנחנו נדבר על שחזור גלגולים, זה הכותרת, אבל אנחנו נרד לזה, בעצם נפתח המון המון נושאים נורא מעניינים פה, על הנשמה, ואנחנו נדבר על, על המסע של הנשמה כאן בעולם הזה. למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה, כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. אז לפני שנתחיל, שמוליק בחר לנו להשמיע את השיר אורות של אברהם טל, אז בואו נשמע אותו ונדבר עליו אחר כך.
כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות. אורות מהבבים בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עיניי, כל פתחות לפניך,
להתגלות מול עיניך, חייך. כל התהיות נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות. אורות מהבבים בשתי שניות. שניקו את פניך מהתור, כל החוויות שהצימו את ימיך, שנראו שנה בעיניך בלילות.
איזה שיר, אני כל כך אוהבת את השיר הזה, והוא כל כך רלוונטי לכאן, כי זה בעצם, תגביר אצלך את האוזניות, אז תשמע. כי זה בעצם, הוא מדבר גם על זמנים אחרים ומקומות אחרים, שהנשמה יש לה זיכרון מזמנים אחרים. מה זה בשבילך השיר הזה?
אז הוא כתב את השיר הזה...
תקרב רק למיקרופון.
הוא כתב את השיר הזה יום לאחר שהוא היה עד בעצמו לתאונת דרכים. והיה שם קטע מאוד מאוד לא נעים, והוא על זה דיבר, על המעבר החד, הקשה הזה, בין חיים לבין מוות. ואני התחברתי לזה מאוד, כי מבחינתי, המעבר בין חיים למוות, זה לא בין חיים למוות, זה בין חיים בגוף לחיים כנשמה. ואני אחזור להיות בחיים של גוף מאוחר יותר, תקופה אחרת, יום אחר. אבל הוא שם את האצבע על הנקודה הזאת, ההרעור הזה שעבר בתוכו, ההרעור ב-A, וההרעור כמעט בעין שהוא ראה את התאונה, גרמנו לשיר הפנטסטי הזה, המופלא, ואני אמרתי, זה שיר נכון לפתוח איתו את התוכנית.
כן, נכון, בהחלט. אז בוא ספר לנו קצת על עצמך, ואיך הגעת לרוחניות.
קודם, אני הייתי קיסט כל חיי. העולם הרוחני מבחינתי היה, אתם רוצים לשחק ולזרוק את הכסף, שיהיה לכם לבריאות. במין ציניות כמעט מרושעת. רציונליסט מובהק, לא היה מקום לכל העולם הזה בחיים שלי. עד שלפני 15 שנים, יותר אפילו, פגשתי אחרי, איזה 5 שנים אחרי שהתגרשתי, פגשתי מישהי שהפכה להיות אהבה גדולה מאוד. עברנו לגור ביחד. זה היה משהו מיוחד במינו. וחמש שנים לאחר שנפגשנו, היא נפטרה. מסרטן.
וואו, מצטער לשמוע.
כן. אני הייתי בשוק, זה היה נורא ויום, ויום או יומיים אחרי ה-30, זאת חודש אחרי, היא העירה אותי באמצע הלילה, תרתי משמע. היא לא נערה אותי בכתף, אני לא ראיתי כלום, לא שמעתי כלום, אבל ידעתי שהיא פה בידיעה מאוד 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 ברורה. אני לא ניכנס כאן לכל הסיפור שהיה באותו לילה, זה היה משהו מאוד מרתק, כתבתי עליו גם בספר הראשון, הסיפור הזה מופיע, אבל... זה השאיר אותי בשאלה גדולה מאוד. אחד משתיים, או שאני שרוט מהאבל, טוטלית, או אולי כאדם סקרן, רציונליסט, חושב שיכול להיות שיש משהו באמת. ואז התחלתי ללמוד, וככל שלמדתי יותר, וככל שהעמקתי יותר, התגלה בפניי עולם מדהים. שאלתי את עצמי שאלות שכל איש שהוא ברציונל שלו היה שואל אותם, יש דבר כזה בכלל נשמה? אם כן, איך אני יודע? לא איך אני מאמין, איך אני יכול לדעת? ורק כאשר קיבלתי תשובות מספיק טובות, אפילו כמו למשל להגיד לי שאני לא יכול לפסול את זה, זה הספיק לי. אם אני לא יכול לפסול את זה, אז אולי שווה מחקר נוסף. וכך הגעתי פנימה, והתחלתי ללמוד טיפולים, והתחלתי ללמוד תקשור ושחזור גלגולים, וכל הדברים האלה, והיום אני כאן, כבר כתבתי ספרים על זה, אני מלמד תקשור, ואני מלמד שחזור גלגולים, ואני מלמד רייקי, ועוד כל מיני דברים. עולם מופלא, שאולי החשוב ביותר מכל להגיד, הוא שינה אותי. הוא שינה אותי מהותית, ממש.
לטובה.
לטובה, אני מקווה. לאיש עם הרבה יותר הכלה, יכולת הכלה, חמלה גדולה יותר. הרבה מאוד דברים שהיו לידי חלק מהאישיות של כל אחד ואחד מאיתנו, אבל פתאום משהו נפתח. הילדים אמרו לי, אבא, אתה השתנית, אתה יודע? אני לא ידעתי, לא שמתי לב לזה אפילו. אין לי מושג לשים את האצבע מתי זה קרה, אבל זה קרה אחרי העניין הזה. כתוצאה וכפועל יוצא ישיר ללימודים שלי את העולם הרוחני. והיום אני
חייתי ממנו. וואו, מרתק.
כן.
אז אתה כתבת ספר שנקרא סיפורה של נשמה, ובעצם אתה כותב שם מהי נשמה. אז מה זה בעצם מבחינתך נשמה, ומה ההתחלה שלה? מה הסיפור שלה, יותר נכון?
אוקיי, זה הספר השני, והיא מתארת את זה בעצמה. הספר עצמו נכתב, הוא בעצם סיפור של נשמה שמתארת את קורותיה מאז שנוצרה, לפני 17,000 שנים.
כן.
מאז שנוצרה לפני כ-17,000 שנים, עד היום, עד ימינו אלו. חלקים גדולים מהסיפור שלה, היא העבירה לי בתקשור. פשוט קיבלתי וידעתי מה לכתוב.
זאת אומרת, לא נשמה כללית באופן
לא,
כללי, אלא...
לא, זה נשמה מאוד ספציפית.
מישהי שהגיע אליך?
מישהי שהגיע אליי. והסיפור שלה היא, הוא שהתגלגלה מאדם לאדם, מדור לדור, ומלווה את האנושות מאז ימי האדם הקדמון, לפני 17,000 שנים, עד ימינו. היא חובה את ההתפתחות של האנושות. היא חובה את ההתפתחות שלה, כנשמה. מה קורה? היא קינתה את הרגע שהיא נוצרה כזוקקתי מאור הבריאה. זה המילים שהיא השתמשה, זה היה, קנה אותי המילים האלה. והיא מתארת תהליך מאוד מאוד ארוך שהוא לא נמדד בזמן. היא כותבת לי, אומרת לי, לא נמדד בזמן שלכם. מבחינתכם זה עידן ועידנים, כמו שכתוב שם נדמה לי בספר דניאל, או אם אני לא טועה. ושם למדתי והתפתחתי וגדלתי והבנתי ונהייתי נשמה. מהי נשמה? נשמה זה החלק, בוא נאמר ככה, תארו את עצמכם כאילו אתם כדור גדול, הוא הנשמה. במרכז הכדור יש גרעין קטן של חומר, זה אתם. אז מי שאומר שיש בי נשמה, קצת טועה. אנחנו בתוך הנשמה.
אנחנו חלק מהנשמה.
כן, וכך אני רואה את זה, זו הנשמה בעיניי. הנשמה היא, זה, אפשר לדבר על זה שעות אגבי שעות, מה זה נשמה? אני רק יכול להגיד, אולי בדבר אחד, הנשמה היא חלק מהגדול, מהכל, מהאחדות המוחלטת, אבל זו אחדות מאוד מעניינת שיש בה גם נפרדות מסוימת, כי היא יכולה לשמור על ייחודיות שלה, זה ייחודיות בתוך האחדות. זה נושא בפני עצמו שהוא כמעט פילוסופי ומאוד מעניין לדבר עליו, בהזדמנות כמובן.
אז לפי הקבלה, הנשמה היא אור אינסוף, היא חלק מהאור אינסוף, ובאמת יש, כל נשמה היא שונה. כמו שלכל אחד מאיתנו יש טביעת אצבע שונה, כך כל נשמה היא שונה, כי הבורא החליט שהוא צריך אותנו כאן. בעצם התפצלויות של המקור הגדול, ובעצם התפרטויות של המקור הגדול, כשכל אחד בעצם הוא מהווה איזשהו ביטוי קטן של הבורא, משהו אחד שהוא שונה. ותמיד, תמיד, גם דיברנו על זה לפני התוכנית, שתמיד שואלים אותי, אני רוצה לדעת מה הייתי בגלגול הקודם. כי אנחנו מבינים שבעצם, למה שואלים את הדבר הזה? כי אנחנו מבינים שהנשמה, אנחנו בעצם חלק קטן של הנשמה, וגם חלק מהזמן. אנחנו רק חלק מהזמן ירדנו לכאן, אבל לנשמה יש המון זמנים. יש לה הרבה... הרבה אבטרים, אנחנו קוראים לזה בשפת המטריקס, או הרבה דמויות שאנחנו משחקים בהם. וכל אחד היה רוצה לדעת איזה דמות הוא היה בפעם הקודמת, ומה הוא שיחק, והאם הוא היה קליאופטרה, או איזה מצבי גדול. אז איך אפשר לדעת?
אוקיי. קודם כל, אני שמח נורא שאנשים שואלים את השאלה הזו, אני מכיר אותה, גם אותי שואלים את השאלה הזאת, אוקיי?
השאלה הכי נפוצה בערך. את רוחנית? אז מה הייתי בגלגול קודם? זה בערך השאלה השנייה ששואלים אותי.
השאלה השנייה, מבחינתי ששואלים, זה האם אני נשמה עתיקה או לא. האם אני נשמה עם הרבה...
אז בוא נדבר על זה.
בוא נדבר גם וגם. הנושא של... זה משמח אותי מאוד שאנשים שואלים, כי לפני 20 שנה, 40 שנה, אנשים לא ישמעו את השאלה הזאת. זה מדבר על השינוי הדרמטי שהחברה עוברת. פתאום אנשים כבר די ברור להם שהם נשמה, ודי ברור להם שיש גלגול נשמות, וזה בסדר לחשוב ככה ולדבר כך, ולא בושה לשאול את השאלה הזאת, ולא יסתכלו עליה בעין עקומה אם אני שואל את השאלה. זה כזה באופן כללי. מבחינת מה הייתי בגלגול הקודם, יש לזה הרבה מאוד תשובות, אבל אם בא אליי מישהו לשאול אותי את השאלה מה הייתי בגלגול קודם, אני לא נותן שום תשובה. אני לא אומר לאנשים, בואו תחפשו מה הייתם מגלגול קודם, כי מה אכפת לך? אתה מי שאתה, תחיה את הדרך הנכונה ביותר, תחיה את הדרך שנכונה. אם אתה לומד על הנשמות, תבין שאתה צריך לחיות בדרך של תוכנית הנשמה. ותחיה כך, תגיע לחיים הטובים ביותר, בלי קשר למה שהיה בחיים קודמים, כאלה או אחרים. וגלגול הקודם הוא יכול להיות שהוא הגלגול ה-700 שלך. מה? לא רלוונטי בכלל מבחינתי. שום עניין. מה היית בגלגול הקודם?
אז אני אוסיף כאן, ואני רוצה להוסיף תשובה בכוונה מעצבנת.
אוקיי.
שבזוהר כתוב שבגלגול הקודם, או נדייק את זה אולי, בגלגולים הקודמים, היית בדיוק הפוך למה שהיית בגלגול הזה. זאת אומרת, אם גנבו ממך, הסימן שבגלגולים הקודמים, אתה זה שגנבת. כי אנחנו באנו הנה למסע מסוים, ללימוד מסוים, ואנחנו תמיד נחווה את כל האפשרויות, כי לנשמה יש בתוכה את כל האפשרויות. אז אנחנו נחווה גם את זה שגונב, וגם את הגנב, גם את זה שרוצח, וגם את, את הנרצח. אנחנו נחווה את זה שנפגע, ואת זה שפוגע. אז זו תשובה לא נעימה לשמוע. אני חושבת שזה יסתיים שם. אבל חשוב להבין שאתה בעצם עושה טיפול בגלגול נשמה. זאת אומרת, זה לא סתם ששואלים אותך את השאלה הזאת.
זהו, אז אני, כשאנשים שואלים אותי את השאלה הזו, אני אומר, אני לא נותן את הדבר הזה מתוך סקרנות. עם כל הכבוד לסקרנות, לך תקרא ספרים. הסקרנות לא שייכת לעניין הרוחני ולעולם הזה בכלל. מתי אני כן מציע לבני אדם לראות את הגלגולים הקודמים או אחד מהם? כאשר בן אדם בא עם מועקה כלשהי פנימית, יש לו בעיה, אוקיי? יש לו קושי. והוא לא מבין מה המקור של הקושי, לא אצל ההורים, ולא אצל החברים, ולא במשפחה, ולאף אחד את הדבר הזה, תמיד נותנים את הדוגמה של פחד גבעים. אף אחד במשפחה לא פוחד מהזה, ולמה אני מפחד? זה כנראה בגלגול קודם, נפלת מצוק, נניח.
נכון.
זה דוגמה הסטנדרט שכולם נותנים אותה, אבל היא מדויקת והיא באה לציין את הדבר הזה. אז כשבן אדם יבוא אליי עם בעיה, תן לך דוגמה לבעיה שבאה אליי. אדם בגיל, בשנות ה-40 או משהו כזה, פתאום הוא התחיל לפחד מכלבים. פחד מוות, מנביחות, הוא עובר כביש. מיד, הוא יכול להידרס, עדיף לו מה ש...
זה מזכיר אותי.
אוקיי, והוא לא מבין למה. אז קודם כל זה אומר ש... הבנתי, יחד איתו, שזה כנראה מגיע מאיזושהי חוויה שהוא חווה, הנשמה שלו חוותה בגוף אחר, בגלגול קודם כלשהו. אנחנו לא יודעים מתי. אוקיי, בגלגול קודם. וזה אומר גם שככל שהבן אדם יתפתח... הוא נפתח לעוד אלמנטים נוספים בתוכו, ולכן הסיפור של הפחד של הכלבים הגיע אליו בגיל מאוד מאוחר. הוא לא נולד עם זה מההתחלה. כשהנשמה מגיעה אלינו, היא מביאה סט ענק, גדול מאוד של זיכרונות. הזיכרון הזה הגיע תורו לעלות בגיל 40 או משהו כזה. והסיפור נורא פשוט, אני מכניס אותו לתוך תהליך, הוא רואה את חייו בעיניים עצומות, בעיני רוחו, מה שנקרא, בדמיון.
זאת אומרת שאתה לא אומר לו, לא, הוא רואה את זה.
הוא רואה את זה. הוא מספר לי מה הוא רואה, ואני רק מנחה אותו, בוא נקפוץ קדימה בזמן, בוא נקפוץ אחורנית, בוא נראה איפה אתה בבית, כאלה דברים, אני רק מנחה אותו שהוא יראה מקומות נוספים. מי שמקפיץ לו את הסיפור הרלוונטי זה התת מודע שלו. מבחינתי זה גם מי כאדם רוחני שמטפל בדברים האלה, זה ההדרכה של הנשמה שלו, המדריך של הנשמה שנמצא איתנו כל הזמן, הוא עוזר לנו בכל העניין הזה. כל פנים, מתוך התת מודע, מתוך הלא מודע, ששם נמצאים הזיכרונות מחיים קודמים, עולה כלפי מעלה הגלגול הרלוונטי, הנכון, הספציפי הזה. אני לא בוחר לו. זה יכול להיות שזה גלגול שהגיע מלפני 500 שנה, מלפני 2000 שנה, או מהגלגול האחרון. ואז אנחנו מוצאים את המקום, ואנחנו פשוט עושים תיקון. אני מבקש שהאדם תמציא סיפור. הוא נניח שבגלגול הוא הותקף על ידי כלב, עד כדי נורא והיום, בוא תמציא סיפור שהכלב מאוד איים עליך, והיית נחמד אליו ולטפת את הראש והכלב נרגע. סיפור חיובי. עכשיו בתוך התמודה שלך יש כבר שני סיפורים. לאותו עניין שכלב נובח. אחד נורא והיום, כמו שהיה באמת, והשני כמו זה שהמצאת, ובמרכאות עבדת על התתמודה, ותתמודה עכשיו יש עוד סיפור שזה אפשר להיות נחמד עם זה. וכשאתה עכשיו תראה כלב, מה שיעלה זה איזשהו מין וקטור משותף לשני הסיפורים. כבר לא מפחיד כל כך, ואולי תצטרך עוד טיפול, עוד שניים, עוד שלושה, בשביל לפתור את זה לגמרי. ככה אני מטפל, וככה אנשים באמת רואים שחזרו גלגולים שלהם, אבל למטרה אמיתית, לצורך.
זאת אומרת שאתה משחזר גלגולים רק לצורך הטיפול, גם זה מה שאני אומרת לאנשים שמגיעים אליי, רק לצורך טיפול, כי בסופו של דבר לכל גלגול יש את הסוף שלו, ולא נעים לחוות את הסוף של הגלגול, אז אנחנו באמת משחזירים נקודה מסוימת, ורק במקרה שזה יעזור לטיפול עצמו.
נכון, אני רק רוצה להרחיב על טיפה. א', אני כן לוקח את האנשים שנמצאים בשחזור גם עד לסוף החיים של אותו...
כשצריך. שזה צריך וזה בסביבה מבוקרת. נורא חשוב להגיד את זה.
לגמרי.
זה יכולה להיות טראומה.
זה לא מסוג הדברים המפחידים. בשום פנים ואופן, לעולם לא אגיע למקום שהוא מפחיד. אוקיי? בטיפול כזה. לעולם לא אגיע לשם. רואים על הבן אדם, אני חי טוב, אם הוא משהו מפחיד, אני יוצר את זה מיד. אין פה חוכמות בכלל. אז אני... זה אולי דבר אחד שאני מדבר על הגלגול, שאני לא לוקח אותם למקומות, אני כן לוקח אותם עד סוף הסיפור, בהחלט שכן. רציתי להגיד עוד דבר, נמשיך, אני לא זוכר בדיוק מה, אני אחזור אליי בטח.
אז הייתה לנו עוד שאלה, אז שאלה אחת, מה הייתי בגלגול קודם? אז אמרנו, התשובה לזה היא לא רלוונטי, רלוונטי במקרה שאנחנו יכולים בעצם לעשות עם זה עבודה. ואנחנו יכולים לעשות כל מיני סוגים של עבודות, כי בעצם מה שאתה עשית, מה שאתה מספר, שנתת לבן אדם זכות בחירה. כי כרגע התת מודע מחזיק בתוכו שתי אמונות לגבי כלב, שכלב אפשר גם ללטף אותו, הוא לא חייב להסתיים במוות או בדבר שהוא מאוד מאוד מפחיד, ואז התת מודע יכול כבר לבחור לבן אדם, להחזיר לבן אדם את זכות הבחירה. אז אנחנו לא עושים את זה סתם, אנחנו עושים את זה במסגרת טיפול. ומה לגבי השאלה השנייה? השאלה השנייה הייתה, האם אני נשמה עתיקה? שזה הדבר השני, או נשמה גבוהה, אותי תמיד שואלים, נכון שאני נשמה גבוהה, או היא נשמה גבוהה? איך עונים לזה?
אוקיי, קודם כל, נשמה גבוהה. השאלה היא בכלל, מה ההתפתחות של נשמה? אוקיי?
זה גם שאלה מעניינת.
לצורך מה היא מתפתחת, אוקיי? הטענה אומרת שבעולמות שמעבר, אין שום דבר מהדברים שאנחנו מכירים. אין שם
חומר. אין היררכיה גם.
אין היררכיה. אין חומר. הם לא יכולים לשמוע, כי אין שם אוויר. אוויר זה חומר. אוקיי? אין שם כלום. זה עולם משעמם בסך הכל, אם את חושבת על זה.
בגלל זה הם באים לפה.
בגלל זה הם באים
לכאן. לסבול קצת.
כן, בדיוק ככה. אז מה היא מתפתחת? מה יש שם בכל זאת? יש שם רק דבר אחד. אמיתי. אהבה. עכשיו, זה אהבה ללא תנאי. אהבה שאנחנו חווים, בין אם זה לבן זוג או לבת זוג, בין אם זה לילדים, להורים, לא משנה, זו אהבה שהיא שמץ, קץ, קיצו של יוד, כלום מתוך האהבה הגדולה ששם שוררת. היא שונה לגמרי ממה שאנחנו מדברים. אנשים שחוו חוויית סף מוות בקומה ובכאלה דברים, מדברים על האהבה המטורפת הזאת שהם חוו. אז כל מה שיש שם מבחינתם, זה אהבה גדולה, אוקיי? ומה שהיא עושה כשהיא מתפתחת, היא הופכת להיות כלי גדול יותר לאהבה. בשביל שהיא תסיים את כל התהליכים שלה, בשביל שהיא תוכל חזרה להתחבר אל הבורא אם תרצי, היא צריכה להיות כלי שמסוגל להחזיק בתוכו את האהבה הגדולה. ולכן היא מתגלגלת לכאן בשביל להתפתח, וכשהיא מתפתחת היא מקבלת עוד ועוד ועוד כלים לאהבה, להיות כלי גדול לאהבה. נשמה עתיקה זה נשמה שעברה כבר מספיק גלגולים, יש בה כבר כלי ענק לאהבה, היא כבר לא צריכה אפילו לחזור לכאן יותר. היא כבר יכולה להתחבר אל הבורא, והכל בסדר. הרבה מאוד פעמים נשמה עתיקה כן חוזרת לכאן. בכל זאת, למה היא חוזרת? בשביל לעזור. אנשים האלה אפשר להבחין בהם. הם אנשים מאוד שקטים. הם לא רעשנים, לא צחנים, לא קופצנים. זה נשמה צעירה. אוקיי? הם מאוד עוזרים לאנשים אחרים. אין להם חברים.
אין להם חברים?
אין להם חברים. הם לא רוצים. הם רוצים לעזור לאחרים. עזרתי לך, תודה, שלום, יש נקסט. הם לא מחפשים חברות בחיים האלה. הם באו לכאן למטרה מאוד ברורה. לא בשביל עצמם, לא בשביל הכיף של הגוף שלהם, בשביל אחרים. אז הם הולכים מאחד לאחד לאחד. זו נשמה עתיקה. מי שמרגיש שהוא כזה, הוא נשמה עתיקה. מה זה עושה לבן אדם? אני לא יודע, אני לא מעניין אותי כל כך אם לומר את האמת, אם אני נשמה עתיקה או נשמה צעירה. אני מי שאני, בסופו של דבר, בחיים האלה, זה מה שאני. אני בחיים האלה, יש לי רק דבר אחד חשוב לעשות. את הטוב ביותר והנכון ביותר. זה הכל.
אני חושבת שהשאלה הזאת, בלי לשפוט עכשיו, היא קצת נובעת מאגו.
נכון.
ולמעלה אין לנו אגו, כי האגו הוא חלק מהנפש שלנו כאן. ושם זה לא כל כך משנה אם זה נשימה צעירה או נשמה עתיקה. אנחנו נשמות שבאנו ללמוד משהו וללמד. להעביר את זה הלאה, ברגע שלמדנו משהו, אנחנו רוצים ללמד. אנחנו נמצאים עכשיו בפתחו של עידן חדש. ובעידן החדש הזה הולכת להיות בעזרת השם, הולכת להיות שלום ואהבה, ומשהו חדש שהולך להגיע לכאן לכדור הארץ, שננטוש סוף סוף את התודעה של מלחמה, והבעלות, וגם קצת האגו והמטריקס הישן. ובתוך המקום הזה אנחנו צריכים את הנשמות האלה שיש להם את הידע הזה. אנחנו מתמודדים פה עם שיעורים חדשים בעצם, של עולם שהולך ומתפתח, שהוא מתקרב יותר לעולם העליון. אז אנחנו צריכים נשמות בכל מיני דרגות, כדי שיוכלו תמיד להנחות את הנשמות שהם בעצם הגיעו לפניהם, אחריהם, לעזור לכולם, כי אנחנו בעצם כמו מערכת ענקית של גלגלי שיניים, שאחד עוזר לשני, ואחד מתפתח בזכות השני.
אני רוצה טיפה להרחיב את מה שאמרת, כשדיברת שאנחנו הולכים לקראת עולם טוב יותר וכן הלאה. יש תוכנית של הבריאה לאנושות כולה. יש תוכנית לנשמה. כשהיא מתגלגלת, היא רוצה להיות בתוך גוף, וזה 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 הדברים שהיא רוצה ללמוד, היא רוצה לתקן, לא משנה מה התוכנית שלה, את זה מה שהיא רוצה לעשות. אבל היא לא יכולה לקבל לעצמה תוכנית שלא משתלבת בתוכנית הכללית של האנושות כולה. והאנושות משתנה. אוקיי? במבט לאחור, עד לפני 500 שנה היה מסוכן ללכת ברחוב, הולכים בחוץ ויכול לקפוץ אליך מישהו. היום הרבה יותר קל לנו. החיים שלנו הרבה יותר טובים. נכון שיש מלחמות, כי האנרגיה הרעה עדיין נלחמת על מקומה, היא הולכת ונעלמת. ולכן המלחמות הגדולות הן מלחמות אחרונות. אנחנו בעידן של מלחמות קשות אחרונות. אין לי ספק בזה, אני מקבל את זה בתקשורים, אני יודע את זה, אני חש את זה בתוך תוכי. בגופי.
אנחנו יודעים שכל הנבואות בתורה בעצם דיברו, בתנך דיברו על התקופה הזאת, מלחמת גוג ומגוג, 7 באוקטובר אפילו כתוב בישעיהו י"ג-י"ד. אז יש לנו את כל הידע הזה, שאנחנו ממש נמצאים בפתחו של העידן החדש, עידן של שלום, וגר זאב עם כבש, בעצם הכל מדובר על עכשיו.
יש המון סימנים, המון סימנים, בין אם זה מגיע ביהדות מהתורה, מהתנך, בין אם זה מגיע מישויות אחרות. אני מאזין לישות שנקראת קריון. הרבה מאזינים בטח שמעו את השם קריון, וקריון מדבר על זה בבירור, שהעולם הולך ומשתנה, ואנחנו הולכים ומשתנים. הילדים של היום הם כבר לא כמו שאנחנו היינו ילדים.
הם באו משתנים. עם מודעות,
הם
חיבור.
הם באים עם מודעות אחרת, הם יגדלו אחרת, הם יהיו מקומות אחרים, הם יגיעו להישגים אחרים. העולם הולך ונהיה הרבה הרבה יותר טוב. ולכן הנשמה שמגיעה לכאן, היא מגיעה לכאן, הנשמה של הנכד הבא שלי, שעוד לא נולד, הוא כבר יגיע עם משימות שהן חלק מתוך האנושות כולה. ומשימות של שלום, של אחווה, של הדדיות, של עזרה הדדית, של קבלת האחר, של חיבור. כל המילים שגם בקבלה את מכירה אותם. אוקיי?
אני גם רואה את זה על הילדים שלי. הם לא מובן להם העידן שלנו, של המלחמות, של ההיעלבויות, לא מובן להם. פשוט משהו שהוא לא מובן. למה צריך להמציא נשקים כל הזמן יותר ויותר גדולים, להשמיד את כולם? בשביל מה צריך את זה? לא ברור להם בכלל. וגם עוד משהו שמאוד מאוד ברור להם זה שהבורא קיים. זה פשוט ברור להם, לא צריך להוכיח להם את זה. הם באים עם ידע פנימי משלהם, ופשוט לא צריך לחסום להם את הערוץ הזה. עכשיו, אתה אמרת משהו נורא נורא חשוב, ואני רוצה להתעכב עליו רגע, כי זה משהו שחשוב לכל אחד לדעת אותו. אתה אמרת שבעצם אנחנו באנו כחלק מתוכנית יותר גדולה אלוקית. ולמה זה חשוב בעצם? זה חשוב לנו לדעת, כי כל הקשיים שאנחנו עוברים, יש להם מטרה מסוימת. ואז הנשמה משתלבת בתוך התוכנית האלוקית. זאת אומרת, אנחנו לא סתם עוברים את הקשיים האלה.
אז בואי ניתן לך דוגמה, אוקיי? לפני 10,000 שנים, אוקיי? לפני הדתות הגדולות ולפני כל הדברים האלה. בתקופה הזאת של, זה היה תום עידן הקרח, העולם שהיה כבר, ההומו ספיאנס היה בין 50,000 שנים, 60,000 שנים, פתאום הפסיק את הנוודות והפסיק את הציידים
ולקטים.
ופתאום התיישב. ופתאום התחילו לזרוע. מאיפה בא הידע הזה? עכשיו, מה שמפליא, אפשר להגיד אבולוציה, פעם נפל לו זרע וגדל, ואז הוא אומר וואו וזה, אבל זה פחות או יותר באותה תקופה קרה. במסופוטמיה, אזור עיראק וזה, וזה קרה באותו תקופה באירופה ובאפריקה ובדרום אמריקה, שלא היה שום חיבור פיזי ביניהם. לא היה כזה חיבור. איך כולם קיבלו את הדבר הזה בעת ובעונה אחת? זה הנשמות שהתגלגלו. פעם היא הייתה כאן, ובגלגול הבא היא הייתה שם. והיא הביאה למוח, אם תרצי, לדי-אן-איי, אם תרצי, של ההוא שם בדרום אמריקה, פתאום את היכולות האלה. אותו דבר עם כתיבה. לפני 5,000, 6,000 שנה, פתאום כולם התחילו לכתוב. בכל העולם. זה לא היה אינטרנט אז. לא. איך התקשורת הזו רצה פתאום? התקשורת הזו הגיעה דרך הנשמות. לנשמות יש תפקיד הרבה יותר גדול מאשר נשמה בגוף, ולעשות ככה ולעשות אחרת. חלק מתוך התוכנית הבריאתית.
וחשוב לדעת את זה. ולכן, לכל אחד מאיתנו יש פה תפקיד. קטן או גדול ככל שיהיה, כשאנחנו מתחברים פנימה, אנחנו מגלים מה זה התפקיד הזה. אז אחרי השיר שאנחנו נשמע עכשיו, אנחנו נמשיך ונדבר על זה. בחרת להשמיע לנו את אמיר דדון ושולי רן, בן קודש לחול.
קודש לכל אני חי עם האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל צלקת שעל פניי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי לגדול מזה ודי בין קודש לחול אני חי בין האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל הפחד שעל כתפיי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. לכל אני חי
בין קודש לכל אני חי, איזה שיר. אז למה בחרת אותו בעצם?
הקודש לכל מבחינתי זה החיים של סבא שלי עליו השלום, שהיה איש מאוד דתי. ואני גדלתי, לא גדלתי אצלו, אבל הייתי איתו בשבתות ובכיפור ובחגים אחרים שהייתי הולכת בבית הכנסת. והקודש שלו לא היה קודש של כל האלה שצועקים שבס היום. הוא היה קודש אמיתי.
הרגשה של קודש, נכון?
הרגשה של קודש
אנשים
אמיתי.
אנשים לא יודעים את זה? שיש הרגשה של קדושה.
של אהבה ושל חיבה, ואני מאוד אהבתי אותו. הוא אגב, כשרק התחלתי, הופיע אצלי כעזרה. הוא הופיע ועשה לי דברים, זה מדהים. החול...
כנשמה שמלווה אותך.
כן. החול זה החול שאני חי בו היום. והיום נוצר החיבור, שאני חי בין הקודש לבין החול, ואני אוהב את סבא, ואני אוהב את מה שאני עושה, ויש בינינו חיבור, מין התפתחות נורמלית, טובה, והשיר הזה מאוד מצא חן בעיניי, כי הוא משקף לי את מה שאני עברתי בחיים שלי.
מקסים, זה ממש משהו אישי עבורך.
לגמרי.
איזה יפה זה שכל אחד שבוחר את זה, גם בתוכנית הקודמת בחרו את השיר הזה.
כן?
כן, מי שהייתה כאן, דקלה, והיא הסבירה את זה בצורה שונה. אבל היא גם הסבירה את זה בצורה כזאת שהיא מרגישה שהיא חיה בין קודש לחול, אז זה נורא יפה שהשירים שמשקפים תדר מסוים נכנסים לנו לנשמה.
ממש ככה.
אז התחלנו לדבר בעצם על, על טיפולים ועל מה אתה עושה בזמן טיפול, ויש לך גם הרצאות, וסיפרת לי שבעצם המטרה שלך היא לחבר אנשים לנשמה שלהם. מה החשיבות של החיבור ולמה בעיניך זה חשוב?
תראה, אנשים באים אליי מבקשים ללמוד תקשור, ואני מלמד תקשור, אוקיי? השיעור הראשון הוא שאני לא אוהב את המילה תקשור. בעיניי, מה שחשוב זה החיבור. אני צריך להיות מחובר ללמעלה. לא, זה, אין למעלה בעצם, זה לעולמות שמעבר. להדרכות, לנשמות, למי שזה לא יהיה שם. ברגע שאני מחובר, כל מה שסיפרתי מקודם עליי, שהשתניתי, קורה לי כשאני חי בעולם ש... הם מחוברים אליי באופן קבוע, הם משפיעים עליי, הם משנים אותי. החיבור הוא עוצמתי, ואז התקשור הוא ביי פרודקט, הוא פועל יוצא, רק טכניקה, איך מכיוון שאני מחובר, רק טכניקה, לשמוע, לשאול שאלות, לקבל תשובות. לכן החיבור הוא החשוב ביותר. החיבור מוביל לחיבור בין בני אדם. הוא לא רק ביני לבין הגבוה, הוא ביני לבין לבני אדם אחרים. מדברים על אנשים שבאמת מחוברים גבוה, קוראים להם אנשי אור. אוקיי? איש אור, רואים את זה עליו. אוקיי? רואים את זה עליו מיד. הוא לא צריך להגיד שהוא מחובר. יודעים עליו. הוא נכנס פנימה, מסתכלים. אומרים, יש פה מישהו. יש כאן איזושהי קריזמה, לא פוליטית, חזר חלילה, אלא קריזמה מאוד חיובית. זה אנשי אור. זה החיבור נותן. ואנשים שלומדים ומתחברים, מתמירים את התודעה שלהם לתודעה גבוהה, מתחברים לעצמי הגבוה שלהם. האנשים האלה משפיעים על החיים שלהם, משנים את החיים שלהם, ובאופן אוטומטי על הסביבה שלהם. וכשהסביבה שלהם משתנה, אז גם הסביבה של הסביבה משתנה, וכך אנחנו מגדילים את החיבור הזה, ואנחנו עוזרים, אנחנו ממש עוזרים, מסייעים לתוכנית של הבריאה לשנות את האנושות.
לשנות את האנושות ולהביא לכאן ידע אחר. אנשים מאוד מפחדים מזה. גם אני בהתחלה, אני זוכרת שהייתי עוד בהייטק, מאוד פחדתי מה יש שם מעבר, מה יש שם רוחות, מה יש שם?
מפחידים אותנו עם הסרטים האנגלים בטירות הגדולות האלה של השטויות.
נכון, אז זה חשוב להגיד את זה, שזה שטויות, וזה פשוט...
זה עושה כסף למפיקים אבל.
נכון, כי אנשים אוהבים לפחד, ואוהבים לשמוע כל מיני סיפורי אימה. אבל בעצם מה שיש, זה נשמה, זה האסנס, זה מה שנמצא בתוכנו, וזה מה שממשיך בעצם גם אחרינו. זה מה שימשיך את הסיפורים שלנו, זה מה שימשיך את הלימוד שלנו כאן, ויקח את זה הלאה בעצם לגלגולים אחרים, לידע בעצם שיעזור לאנושות כולה. אז... מה קורה כשמתחברים?
זה תהליך. אוקיי, זה לא לתקוע את הפלאג בקיר ולהדליק את החשמל. זה תהליך. זה תהליך של התמרת התודעה שלנו לתודעה גבוהה. בוא נאמר, יש לנו את העצמי הנמוך, שזה האגו, זה הכעסים, זה הארציות, זה החומר, המרדף אחרי הכסף. זה האגו הנמוך, זה התודעה הנמוכה. וישנה התודעה הגבוהה שרואה את הכל ממבט שונה לחלוטין, ממבט של חיבור גבוה. לראות את התמונה הכללית ולא רק את הארנק הפרטי שלי, אלא גם מה זה עושה לאנשים אחרים. זו התודעה הגבוהה. התהליך הוא תהליך איטי. אנשים משנים את עצמם. אבל תוך כדי שהם משנים את עצמם, הם נהיים מודעים לכך שהחיים שלהם השתנו. ואז זה מין תהליך שבונה את עצמו, זה מין לופ שבונה את עצמו. זה תהליך. ותוך כדי זה פתאום מסתבר להם שהם יכולים לקבל תשובות על דברים שהם לפני כן. היו הולכים למתקשרים, לרבנים, ליועצים, לכל מיני כאלה, ופתאום יש להם את כל התשובות. הם לא צריכים ללכת הלאה.
התשובות לגבי הבעיות שלהם בחיים.
הבעיות שלהם, פתאום יכולים לעזור גם למשפחה שלהם, לחברים שלהם. יש למישהו בעיה או שואל... אנשים מגלים עליהם פתאום שיש להם תשובות לאנשים האלה. וכדאי לשמוע את מה שהם אומרים. עכשיו, לא שהם נהיו פתאום חכמים יותר. הם נהיו מחוברים יותר.
נכון.
הם רואים את הזווית, הם רואים את כל מה שקורה בזווית ראייה מלמעלה, עליונה. הם רואים את כל הסביבה, את ההשפעות של מה שאתה עושה, שמשפיע עליו באופן עקיף אפילו, שאתה לא מודע לזה. זה החיבור ביניי. זה החיבור בין האנשים, זה החיבור ביני לבין כל אחד אחר.
שזה בעצם מראה לנו שאנחנו חיים באחדות.
זו המטרה.
כאלה שחיים באחדות, אנחנו משפיעים אחד על השני.
זו המטרה, להגיע, לחיות באחדות, וכמו שאמרנו מקודם, תוך שמירת הייחודיות.
כן, כי אחדות זה לא אחידות.
בדיוק.
בעצם כל אחד יש לו את הייחודיות שלו.
נכון.
אז בוא, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. רגע, אתה אמרת לי ככה, בין השירים, שיש לך איזושהי שיטה ייחודית, שאתה עושה בטיפולים שלך, במעגלים, שאתה עושה בעצם שחזור גלגולים לכולם ביחד.
כן.
רוצה לספר על זה קצת?
כן. מקודם דיברנו על זה ש... האם אני עושה את השחזור גלגולים רק בעת טיפול, אוקיי? ואמרתי כן. ואז אם לא יודע מה... אם המאזינים שמו לב, אבל פתאום אמרתי, רגע, אני לא זוכר על מה דיברתי בדיוק, ורציתי להגיד, והנה נזכרתי כמובן. והסיפור הוא שאני כן עושה לאנשים את מה שהם מבקשים מתוך סקרנות לכאורה. אני עושה סדנאות כאלה. אצלי בבית מפגשים, באים 5 אנשים, 10 אנשים, 15 אנשים. ואנחנו מדברים על נשמות, מדברים על כל העולם הזה, אוקיי? ואז אני עושה להם תהליך. כמו שאני עושה לאחד על אחד, אני עושה את זה לכולם. בואו תעצמו עיניים, בואו תקחו נשימות, ובואו תעשו א', ובואו תעשו ב', ולאט לאט אני מכניס אותם עד שהם חווים בעצמם איזשהו גלגול. אז זה לא כמו באחד על אחד, כי אני לא יכול לתקן אותם, אני לא יכול לדייק אותם, כי הם לא מדברים איתי. אם כולם ידברו, אני לא אשמע כלום, והם לא ישמעו כשום דבר. אבל אני עושה את זה מתוך מטרה אחת. הרבה מאוד אנשים סקפטיים. הם באים לכאן כאילו בשביל החוויה, או כאילו בשביל לתפוס את השטויות שאני מדבר, ויוצאים אחרים. וצי זה אג'נדה. אני רוצה להפיץ לאנשים. יש לנו פתח ענק לחיים הרבה יותר טובים. למה שלא ננצל את זה? למה שלא נשנה את זה? בואו נשתנה. בואו ננצל את זה קדימה. אני אספר לך סיפור קטן. קריון סיפר פעם על מישהו שנורא רצה להיות רוחני, רוחני, ולא הלך לו שום דבר הוא לא עשה. מה הוא לא עשה? הוא לא הצליח. אז אמרו לו, בואו נעשה לך קיצור דרך. אתה רואה את המסדרון? רואה. לך איתו עד הסוף, יש שם דלת? יש שם דלת. תעבור דרכה. אז הוא הלך. מגיע לדלת, הוא לא יכול לעבור, הדלת נעולה. הוא מנסה בכוח ועם הכתף ומחפש מפתח באיזשהו... אין, אי אפשר לפתוח את הדלת. והוא אומר להם, אי אפשר לפתוח... תעבור דרך הדלת. ולא עזר לו כלום, הוא לא יצליח לפתוח את הדלת. ואז הוא הולך כמה צעדים אחורנית, ועשה חושבים, אמרו לי לעבור דרך הדלת. והוא עבר דרך הדלת, לצד שני.
איך הוא עשה את זה?
הוא לא פתח אותה. הוא הלך ולא עצר. כי הוא העיז לעשות את מה שנראה בלתי אפשרי. הוא התמיר את התודעה שלו למקום גבוה הרבה יותר, מה שלא נראה לאנשים. אני אוכל לראות מלמעלה? כן, אתה תוכל לראות מלמעלה.
וואו, סיפור כזה בקבלה.
וכשהוא הגיע לצד שני, הוא הסתכל אחרונית, הדלת כבר לא הייתה.
וואו.
והמקום היה אחר לגמרי.
סיפור כזה אחד לאחד בקבלה.
אוקיי.
רק סיפור על מלך שאומרים לו, אבא אומר, אני נמצא בתוך הטירה, תבוא אליי. הוא אמר לכל הבנים שלו, תבואו אליי. ואף אחד לא הצליח להיכנס לשם, היו שם עריות, והיה שם נחשים, והיה שם עקרבים, והיה שם קוצים, והם כל הצרות שיש, והם לא הצליחו להגיע. בסוף, 9 מתוך 10 ויתרו. ורק אחד המשיך והמשיך, עד שהוא הצליח להגיע למלך, הוא הצליח להגיע לאבא שלו. ואבא שלו אומר לו, עכשיו תסתובב אחורה ותראה מה היה. והוא מסתובב ורואה שהכל היה אשליה. אין כלום.
אין כלום.
זה הכל אשליה, כי העולם הזה הוא אשליה.
בדיוק כך, ומרגע שאנחנו מרשים לעצמנו להיפתח, מרשים לעצמנו להאמין שאפשר גם אחרת, שיכול להיות אחרת, יותר מזה, שלא רק מה שמלמדים אותנו הוא כל מה שיש. יש מעבר.
יש כל כך הרבה מעבר.
הפיזיקה למדה את זה על בשרה כל כך הרבה פעמים, שמה שהיא אמרה זה מטאפיזיקה, זה לא אמיתי, תפסיקו עם השטויות, ומאוחר יותר...
סוד המדע, הם קראו לזה, עד שהופיעה הפיזיקה הקוונטית והוכיחה את הכל.
לא רק הפיזיקה, לא, היו שלבים אחרים עוד לפני הפיזיקה הקוונטית, זה קרה, זה קרה עם רנטגן. חודש לפני שרנטגן גילה את התופעה שלו, שאפשר עם קרינה לראות את הדרך משהו, אז איך קראו להם? האגודה המלכותית הבריטית לפיזיקה פרסמה שמצאנו את כל מה שיש בעולם הפיזיקה, אין יותר כלום. חודש אחרי זה הוא גילה את הרנטגן, את הקרניים האלה, את הקרני אלפא. אוקיי? הוא גילה אותם, קרני איקס, סליחה. הוא גילה אותם ומצא את זה. מה שהיה מטאפיזיקה הופך להיות פיזיקה. מה שהיום חושבים שאין, יש. עוד לא הגענו לשם.
נכון.
זה הכל. ולפתוח את עצמנו ולא לפחד וללכת קדימה.
שזה נורא נורא חשוב, הנקודה הזאת, להבין שיש עוד, שיש מעבר, שאנחנו לא יודעים הכל, להניח ספק, גם בידיעה הפנימית שלנו, להגיד, יכול להיות שיש עוד משהו, לאפשר לעצמנו לחוות את זה, זה לא כל כך מפחיד, להפך, זה חוויה.
תראי, כשאדם, אם את רואה, נמלה הולכת על הכביש, ואני שם רגל, אז היא פונה והולכת הצידה, יכולה לחזור ולהיכנס לבינה לעוד פעם, מה מטומטמת? לא, היא לא מטומטמת, היא מוגבלת. המוח שלה מוגבל, היא לא יכולה. אז בוא ניקח נניח בעל חיים אחר, חתול, אני לא יודע מה, שגם כן עושה לפעמים שטויות כאלה, והוא נתקל בעוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. למה הוא מטומטם? הוא קחי כלב, יכול לקחת את הבן שלו ואומר, בוא ננתח את מה שקרה כאן שבוע שעבר, ונסיק מזה מסקנות למה שיהיה בשבוע הבא. הוא לא יכול, למה הוא מטומטם? לא, הוא מוגבל. ורק אנחנו נזר הבריאה, אין מעבר למה שאנחנו יודעים כלום, כל כך הרבה פעמים גילינו שיש מעבר לנו כל כך הרבה. ובכל פעם, מאז המהפכה המדעית, אנחנו נופלים בבור הזה. אין מעבר למה שאנחנו יודעים. אז בואו נלמד.
דווקא ההנחה המדעית היא תמיד להניח שאנחנו לא יודעים הכל, כי אחרת המדע לעולם לא יוכל להתקדם.
עד שזה מגיע לרוחניות.
זה נכון. ודרך אגב, היום השיח הזה של הרוחניות כבר נכנס למסדרונות של האוניברסיטה, ויש כל כך הרבה דוקטורים, פרופסורים, שאני גם מביאה אותם לכאן, שבעצם מאוד חשוב להם להביא את השיח הזה.
הסדק נוצר.
הם פשוט מתרגמים אותו לשיח שהוא... למונחים של האוניברסיטה.
נכון.
ועדיין יהיו את אלה שיגידו, לא, אנחנו לא רוצים לשמוע.
הם השתנו, לא דואג להם.
כן, לאט לאט העולם משתנה, שזה מדהים.
אין ספק.
אז אחת השאלות פה זה מה יש אחרי המוות, אבל יותר מעניין אותי מה יש בין הגלגולים. זאת אומרת, מה קורה מרגע שהנשמה יוצאת מגוף האדם ועד לרגע שהיא בעצם בוחרת לגלגול חדש או שהיא נכנסת לגוף חדש?
היא עוברת סדרה של תהליכים. עכשיו, אני רוצה שיהיה חשוב נורא להגיד את זה. הדרך שבה אנחנו יכולים לדבר ולתאר את מה שקורה לשם זה הדרך שאנחנו יכולים לתפוס ולקלוט. זה לא הדרך שלהם. מה שיש שם הוא נשגב מבינתנו. אנחנו לא מבינים את זה. כמו שאמרנו ממש הרגע, הפיזיקה יום אחד תאפשר לנו להבין את זה, היום לא, אנחנו לא מבינים מה קורה שם. לכן אנחנו מתארים את זה במילים שאנחנו יכולים לשים עליהם, ויכול שבוא מישהו ויגיד אני רואה את זה אחרת. יכול להיות, גם אתה צודק, כי אנחנו לא יודעים, האמת היא שהוא מכלול של הרבה מאוד אמיתות מבחינה זאת. מבחינת הדרך שבה אני רואה את זה, מבחינת הספר שכתבתי, סיפורה של נשמה, היא מדברת על זה שם הרבה מאוד מה קורה בין לבין. אז אם אני אקח את הסיפור שלה, ברגע שהיא נפרדה מגוף, והיא עולה למעלה, היא הולכת שלב ראשון למין תהליך של, נקרא לזה שיקום. היא צריכה להיפרד מהחיים הקודמים. בשלב הראשון עדיין יש בה רגשות אל מי שהיא נפרדה מהם, עדיין יש בה כאבים רגשיים ואחרים. היא עוברת מין תהליך שבו היא הופכת להיות נשמה באמת נקייה מכל הדבר הזה, כי יש לה כאלה הלו עשרות ומאות מגלגולים קודמים. היא לא יכולה ללכת עם הכל. היא חייבת לנקות את זה, והיא מנקה את זה. אוקיי? זה השלב הראשון. בשלב השני, כבר יחד עם המדריך שלה, מדריך הנשמה, יש לה מדריך שמלווה אותה כך וכך גלגולים, לא עד הסוף, אבל כך וכך גלגולים. המדריך יושב איתה והם מנתחים את מה קרה בגלגול הקודם. להם אין בעיה ששכחתי. זה הכל ישנו.
אני רק שם פה איזה סוגריים למי שקשה עם המילה מדריך, אז אל תשכחו שיש את שמות פרק כ"ג, אפילו פסוק כ"ג, אני לא טועה, ששם כתוב, שמתי מלאכים לפניך להדריכך בדרך. ממש כתוב שם שהמטרה של המלאכים האלה זה להדריך אותנו, ואני קוראת לזה cheat notes, שזה לא פייר שיש לי cheat notes. אני יודעת מה הולך לקרות, אני יודעת איך לפתור את הדבר, אני יודעת למה זה בא לחיים שלי, ואני ככה מהר יותר פותר את הבעיות בחיים שלי. אז יש לזה מטרה מאוד ספציפית, מאוד מיוחדת, ואני מזמינה את כולם ללמוד להתחבר.
את ספר שמות.
לא.
אני צוחק. ברור.
להתחבר למעלה.
ברור לגמרי.
אבל הבורא נתן לנו אותם, זאת אומרת, מי שמאוד חשוב לו הוכחות מהתורה, אז זה קיים.
אוקיי, כיוון שאני בא מעולם אחר, אני קורא לזה רוחניות מודרנית, היא לא נשענת על הדת, אוקיי? אבל אני מספרת הרבה מאוד סיפורים מאוד מגבילים. מאוד מאוד מגבילים, כי בסך הכל כולם אומרים את הכל.
לגמרי, זה מפגש של עולמות. גם המפגש בינינו, למרות שאנחנו משפחה.
אנחנו משפחה, בעקיפין, כן.
בעקיפין, אבל אנחנו משפחה. אנחנו עדיין באים מעולמות שהם טיפה שונים. נכון. אני חוקרת את כל עולם הקבלה, ושם אני ממש רואה איך הרוחניות משתלבת עם הקבלה. יש לנו ספרים שלמים שמתארים את מה שאתה מתאר. אצל הארי הקדוש, שער הגלגולים, אצל הרמח"ל, מה קורה אחרי המוות.
אז מבחינתי לפחות, מבחינת מה שאני מקבל, והן בתקשורים והן להן בתקשורים של אחרים ובספרות שאני קורא אותה ואמון עליה, אז היא עוברת השלב, מגיע המדריך ועכשיו הם מתחילים לפתוח את החיים שנגמרו. מה היה? מה הצלחנו? יחסית למה שהיא רצתה לעשות בחיים האלה. בודקים אחד לאחד. מה שהיא לא הספיקה, לא הספיקה ולא עשתה עדיין. מה שהיא עשתה ולא עשתה טוב. מה שהיא ניסתה לעשות, והאדם בגלל זכות הבחירה שלה אמר שם פס ואני עושה אחרת. ולא הצליח. או בכלל שהיא עשתה דברים, לא היא, אלא הגוף שבתוכו היא הייתה, עשה דברים רעים, שגם על זה, ואז נוצרת חבילה של הדברים שאותם צריכים לעשות בגלגול הבא.
שזה מה? לעשות כסף? האם הספקתי לעשות את כל הכסף? לא. האם בניתי בית גדול? האם היה לי איקס ילדים?
את מדברת כמו בן אדם. אבל היא נשמה. כסף לא מדבר אליה. זה לא לעניין בכלל. היא מדברת מזווית ראייה נשמתית. מה זה אהבה? האם הגדלתי את האהבה? את זה עשיתי? האם הגדלתי, חמלה הגדלתי או לא הגדלתי? הגדלתי את החיבור בין בני אדם? היא עושה את זה בדרך האישית שלה, אוקיי? היא באה ללמוד מה זה אהבה, היא באה ללמוד מה זה ערך עצמי, אוקיי? היא באה ללמוד הרבה מאוד דברים. הצלחתי או לא הצלחתי? או גם לחפר על משהו רע. פגעתי באנשים אחרים. אני צריכה לחפר על זה באיזושהי דרך. ויש דרכים, לא נקרא את זה עכשיו, יש הרבה מאוד דרכים, והיא עושה את כל הדברים האלה, והיא מתקדמת הלאה. אוקיי? זה א'. אחרי שהם גמרו את כל זה, הם בונים את התוכנית ביחד של הגלגול הבא. יחד עם המדריך. ואז הם נכנסים לשיתוף פעולה, שיתופי פעולה, יש מועצת הסקנים, ויש הספרייה הקוסמית, מה שנקרא הספרייה הקשית, מי ששמע את השם הזה. והם מכינים את כל המהלך שלה לקראת החיים הבאים. בין לבין היא פוגשת את משפחת הנשמות שלה, שגם על זה אפשר לדבר הרבה מאוד. היא פוגשת הרבה מאוד דברים אחרים, ויש לה הרבה מאוד תעסוקות שונות שלא קשורות לגלגול הבא. היא עושה את כל אלה בבין לבין, עד שהיא יורדת חזרה ותרגלת לעובר, והיא מגיעה אליו בערך בחודש הרביעי או החמישי להיריון של האמא.
אבל מה הקטע? למה שהיא תבחר שיעור שהיא יודעת הסוף שלו? אז מה היא למדה בזה?
לא, 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 היא לא יודעת. זה העניין. היא רוצה ללמוד מה זה ערך עצמי. שם אין לה ערך עצמי גבוה נמוך. היא רוצה את החיכוך. היא באה לכאן בשביל החיכוך, בשביל להצליח ולהיכשל. זו המטרה לכאן. וכשהיא באה לפה,
בשביל
היא
החוויה.
שוכחת. היא לא זוכרת כלום. אני לא יודע מה התוכנית הנשמתית, את לא יודעת מה התוכנית הנשמתית שלך. כי אנחנו שוכחים את זה. והיא באה לכאן, אז היא מכינה את הרקע. היא בוחרת את ההורים, היא בוחרת את הסביבה, היא בוחרת את החברים. המדריך נמצא איתנו כאן ומכוון אותנו ככה. אתה הולך לפה, אתה הולך לפה. מכוונים אותנו.
עם מסרים.
עם מסרים,
עם שירים.
עם מסרים ועם קשיים, כאשר אני הולך בדרך לא נכון, נעשה לי שם קשיים. יש הרבה מאוד, זה נושא ענק, הנושא הזה. והיא מגיעה לכאן בשביל להתחכך, וכשהיא מצליחה, למרות שהיא לא זכרה, זה ההצלחה. הכלי של הגדל יכולה להכניס בו עוד אהבה.
יפה. אז זאת אומרת, כל הקשיים שלנו בעצם מגדילים לנו את הכלי כדי לחוות עוד אהבה, וגם לחוות את האהבה האמיתית בעצם, שהיא אהבה ללא תנאי.
ובאותה הזדמנות, גם החיים שלנו יותר נעימים כבני אדם.
זה בוודאי. יש לנו עוד כמה דקות, אני רוצה לגעת בנושא שהעלית אותו, שזה משפחה נשמתית. מה זה אומר? מי נמצא שם? איך מזהים מישהו שהוא מנשמת המשפחות שלנו? משפחת הנשמות שלנו.
יש קלסטרים של נשמות, אוקיי? קלסטרים זה לנו קבוצות. יש קולות של נשמות. הנה המילה בעברית. יש קולות של נשמות. והנשמות האלה מתחלפות בינם לבין עצמם. זאת אומרת, מי שהיום אשתי יכול להיות סביר להניח שהיא במשפחת הנשמות שלי, כי אנחנו עושים ביחד את כל הגלגולים, אבל יכול להיות שבגלגול הקודם היא הייתה... אני הייתי אח שלה. או היא הייתה... היינו שני אחים. היא הייתה בן ואני... לא משנה. אוקיי? הכל משתנה. מגלגול לגלגול אנחנו הולכים ביחד. לא בכל הגלגולים מופיעים כל משפחת הנשמות. לפעמים נשמה, היא עסוקה עכשיו בגלגול אחר, ואני לא שותף אליה, יש מספיק נשמות. אז אנחנו מגלגול לגלגול נפגשים ולא נפגשים, אבל בסך הכל אם אני בודק אחורית את כל מאות הגלגולים שעברתי, אז זו הקבוצה שהשתתפה בהם. זו משפחת הנשמות. יש בתוכה הנשמה התאומה שלי, וכל מיני כאלה, אבל זה... יש הרבה מאוד דברים לדבר
על זה. אני בכלל רוצה להביא מישהו לדבר בכלל על זוגיות ועל אהבה שמעבר...
זה לא שייך לזוגיות ולאהבה, נשמה תאומה. נשמה תואמת. זה כאילו משחק מילים, אבל נשמה תאומה זה משהו אחר לגמרי.
אני רק אגיד שיש מין הרגשה כזאת, כשאנחנו פוגשים מישהו במשפחת הנשמות שלנו, יש מין הרגשה כזאת של היכרות, כאילו אני מכיר אותך כל החיים, ואני יודע מי אתה, ואני סומך עליך.
בגלל הגלגול המשותף. זה צף, זה עולה, זה בתוך התת מודע שלנו.
זה בתוך התת מודע, אבל זה מין הרגשה פנימית כזאת, שאתה, אני סומכת עליך, אני יודעת מי אתה, אני מכירה אותך מפעם.
נכון, ממש ככה.
ויש אפילו איזה שיר שעולה לי ככה בראש, את מוכרת לי מפעם.
את מוכרת לי מפעם.
אולי מגלגול אחר, כן. אז השידור הזה בא לסופו, אני רוצה ממש להודות לך, ככה לפני שאנחנו נצא לשיר האחרון שאתה בחרת. תודה רבה, שמואל רפאלי. אפשר למצוא אותך בשמוליק רפאלי, נכון? בפייסבוק.
ואני רוצה רק להגיד לפני זה, שחברים, אתם מוזמנים לבוא ללמוד אצלי תקשור ורייקי ודברים אחרים. תסתכלו, אני מפרסם בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מיני מקומות, ותרשמו.
תודה רבה. היה תענוג לארח אותך.
גם לך, תודה רבה לך.
בשמחה. אז אני מזמינה אתכם, מי ששומע את השידור הזה דרך הספוטיפיי, או יוטיוב, או פייסבוק, לעשות לנו לייק ולהירשם לערוץ הזה, וכדי לקבל עוד תכנים מעניינים בנושא מדע ותודעה, אני הייתי רחל רביב גרינברג, אנחנו נתראה בשבוע הבא, בעוד תוכנית של מחשבת הבריאה, ימי ראשון, בשעה 5, ואנחנו נשמע שיר אחרון, שהוא בעצם שיר מאוד משמעותי לך ולליאורה, של שלומי שבת, וגם אני חייבת להגיד, סליחה שאני דוחף את עצמי, גם שיר משמעותי עבורי, וכנראה עבור כל אחד ששומע בראשית עולם.
זה השיר החתונה שלנו, איתו הלכנו לחופה.
מקסים, של שלומי שבת.
בראשית עולם עמדה חווה אוהבת מול אדם עזר כנגדו צל אמיץ על אור ואז צועד אדם אל כיוונה של זו אשר חלם ראש שמחתו יעלה אותך איתו והוא לא ישכחך אהובתו לא, 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 זה לא מקרה אלוקים רוקם טובה בחוטי זהב בינינו זאת דרכו של קדש את העובד בחופת כוכב מעלינו זמן עוצר הזמן לרגעים של אושר ולבן
ידך ומי יופייך נחל.